הרבה אנשים, יש אומות שהם נלחמות וגם נהרגים ונפגעים, יש. אבל למסור את הנפש בשביל ערך, בשביל מצווה, שאין לך ממנה שום אינטרס, אתה לא מרוויח כלום, כלום, פה, בעולם הזה, זה מתנה מיוחדת לעם ישראל, תכונה מיוחדת לעם ישראל, והדבר המיוחד שזה משהו שהוא מתקיים ברצף כבר מאז מתן תורה, מאז הר סיני. שיהודים מוכנים למסור את הנפש על קיום התורה והמצוות. מתי הדבר הזה קרה? כשהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים. כשיצאנו ממצרים, לא רק יצאנו ממקום פיזי, ממקום גיאוגרפי, אלא יצאנו ממקום של תכונה. בעצם הייתי קורא לזה יצאנו מהאנושות. יצאנו מהאנושות, האנושות שמתנהלת בקצבים מסוימים, בקווים מסוימים, האנושות שיש לה תנועות מסוימות. עם ישראל יוצא ממנה, חורג מהתכונות האנושיות הרגילות, ואחת החריגות הגדולות ביותר זה המוכנות והיכולת פשוט למסור את הנפש על הערכים ועל המצוות. זה, תודה רבה, זה דבר שהוא נגד הטבע האנושי. כי הטבע האנושי, כן? הטבע האנושי רוצה לחיות, האינסטינקט הבסיסי ביותר זה אינסטינקט הקיום. אני רוצה לחיות. אם מאיימים לי על החיים, אז אני מבין שאני צריך להשיב, אחרת אני יהרגו אותי. אז זה, סביב זה נעות כל המלחמות. אבל למסור את הנפש, לוותר על החיים, בשביל מה? בשביל איזה ציווי, איזה רוחניות, איזה... ועוד במשך מאות אלפי שנים, מאות ואלפי שנים, זו תכונה מיוחדת לעם ישראל. וזה העדות, סליחה, וזה עצמו קידוש שמו יתברך, כדכתיב אתם ידי. זה עצמו, הכוונה, לא המסירות נפש עצמה, אלא המוכנות למסירות נפש. זה שאנחנו מוכנים לדבר הזה. מתאבדים. יפה, ידעתי, חיכיתי לשאלה, חיכיתי שתראי לי להנחתה. אתה יודע, יש בגיאומטריה, שני הקצוות של המעגל, שהם בעצם הכי רחוקים זה מזה, הם גם הכי קרובים. נכון? כלומר, הרבה פעמים עומק הטומאה היא מתחפשת והיא באה בלבוש של כאילו מסירות נפש וכו'. ההבדל, חוץ מזה שכמובן הרוצחים האלו הם לא רק מוסרים את הנפש לשם שמיים, אלא הם משתדלים לקחת איתם כמה שיותר, שזה מעולם לא עלתה על דעתנו, אצלהם זה נובע ממקום אחר לגמרי. צריך להסתכל, להתרגל, להסתכל במחלה תרבותית בפריזמה רחבה. אצל המחבלים המתאבדים, החיים, מושג שנקרא חיים, שווה כקליפת השום ופחות מזה. פחות מזה. לא רק שהם ביחס אלינו, גם בינם בין עצמם. יש איזו מלחמה, יש איזו חתונה, לוקחים רובה, יורים, על כמה נהרגים. יש, החיים עצמם הם מזולזלים. החיים מזולזלים, החיים הם לא שווים את ערכם, הם מזולזלים. החיים הם בעצם... המטרה שלהם, ויש להם הרי גם איזה חד לשים, נכון? יש להם את החג הזה, קוראים לחג, שכחתי שמקים את עצמם עד זוב דם. השורה. כן, חג כזה. שבעצם המטרה היא לשפוך כמה שיותר דם, ובתוך המסגרת הזאת גם הם מזלזלים בחיים של עצמם. אז הם יכולים גם להתאבד ולהרוג. אין לך עם שכל כך מייקר את החיים כמו עם ישראל. את החיים, התורה נדחית לפני כל פיקוח נפש, ואנחנו יודעים כמה אנחנו זהירים בשמירת החיים, וכלל כמה המשפחה היהודית היא מאוד מאוד משתדלים להרבות חיים. אז אם, וזה חינוך של מאות אלפי שנים, ובכל אופן, במצבים מסוימים, עם ישראל מוסר את הנפש, לאורך המון המון דורות, אז תאמין שזה פשוט ממקום אחר לגמרי, מליגה אחרת לחלוטין. זה מתחפש, זה נראה, הנה, נמלא יש מסירות נפש, תראה איזה יופי, זה לא מסירות נפש. זה לא מסירות נפש, להפך, זה זלזול בחיים, שונאים את החיים, שונאים גם את עצמם, ולא אכפת להם, מחכים. אך, רק איך אני יכול להיפטר מהחיים האלו, יאללה, בוא נתפוצץ ונקבל 70 בתולות בגן עדן. יצאנו זה במקום אחר גם. וזה העדות, אני לא דווקא בפה, רק שבני ישראל הם אות ועדות על השם יתברך, שהוא חידש הטבע, הוא מנהיג הטבע, הוא משנה הטבע. שהרי בני ישראל לדבקים בו יתברך, הם למעלה מן הטבע. זה שעם ישראל למעלה מן הטבע, זה אנחנו יודעים. כי יש חוקים, יש חוקים מאוד חזקים במציאות. יש לדוגמה חוק המספרים הגדולים. למדתם על החוק הזה? יש חוק שתמיד עובד. חוק המספרים הגדולים, עליו עובדות חברות הביטוח ועוד. זה חוק שטוען שכשאתה עובד במספרים גדולים, למרות שכלפי כל אחד, יכול מאוד להיות שנגיד עכשיו יש כאן 1,000 אנשים מבטחים את הרכב שלהם באיזה חברת ביטוח. תיאורטית, יכול להיות שכל 1,000 אנשים יגנב הרכב באותה שנה, נכון? זה מסתדר, יכול להיות. אלא מה, חוק המספרים הגדולים קובע שזה לא יקרה. זה לא יקרה, ורק אחוז מסוים יגנבו לו הרכבים, וזה רווחי להחזיק חברת ביטוח. חוק, הוא עובד. הוא עובד, וחברות מרוויחות על זה לא מעט כסף. אז יש חוק המספרים הגדולים. אומה קטנה, כל כך קטנה, עם מפוזרת, שלא מדבר את השפה, על פי חוקי ההיסטוריה הנוקשים, צריכה להיעלם מעל במת ההיסטוריה, תוך כך וכך שנים. טק, טק, וזה לא קורה. עם ישראל נשאר. אומה לא חוזרת חזרה לארצה במין תנועה מדהימה, ועם ישראל חזר. קשה מאוד להחזיק אנשים עם מערכת תביעות כל כך תובענית, תרי"ג מצוות, לאורך שנים, מאות שנים, אם הדבר הזה הוא לא משהו אמיתי, זה מחזיק. לכן זה העדות לא דווקא בפרק, שבני ישראל הם עוד ועדות על השם יתברך, שהוא חידש הטבע, הוא מנהיג הטבע, הוא משנה הטבע, שהרי בני ישראל הדבקים בו יתברך, הם למעלה מן הטבע. ואיתה ברמב"ן ז"ל, כי השם יתברך עשה לפעמים ניסים להיות עדות על הטבע. כי השם יתברך רצה שיהיה הנהגת טבעיות. לכן לא היו מאמינים בו יתברך. לכן עשה לפעמים ניסים להיות יוצא מן הכלל, ללמד על הכלל. אין שם פרשת בו, דיברנו על זה כבר כמה פעמים. מה תפקיד הנס במציאות? האמת שיש מקום לדבר על זה קצת יותר בהרחבה. יש שאלה, אתם מכירים את השאלה המתחכמת. האם אלוהים יכול להרים אבן, לברוא אבן שלא יכול להרים אותה? זו שאלה ש... מי ששואל אותה הוא... מה הוא? כן, אחד הפילוסופים. יכול להיות. אין הכי נעמי. שאלה מטופשת, סליחה, אני חלק ציון לפילוסוף. לפני שאתה שואל, מנקודת מוצא אנושית על בורא יתברך. הבורא יתברך, הרבה דברים שאנחנו יודע, את העבר ואת העתיד. אבל התשובה לשאלה הזאת היא כן. כלומר, ננסח את זה בצורה אחרת. האם הקדוש ברוך הוא כבול לחוקים שהוא בעצמו קבע? הוא קבע חוקים, נכון? קבע חוקים, יש ים ויבשה ויש חוקים. האם יש כאלה אנשים שברגע שהם קבעו חוקים, זהו, אדוני, אני מצטער, זה פרעו, סליחה, חשבירוש. ברגע שהוא קבע חוק, אז אומרים לו, מרדכי, אומר לו, תבטל את החוק. הוא אומר, לא יכול, זה חוק, זה יכול, לא מבטלים חוקים. אתה רוצה לכתוב חוק חדש, אבל לא יכול לבטל את החוק הקודם של להרוג את היהודים. אתה יכול לכתוב חוק שהיהודים יכולים להתגונן. אז האם הקדוש ברוך הוא כבול לחוקים של עצמו? תשובה, לא. הוא לא כבול. הקדוש ברוך הוא מאוד אוהב את החוקים האלו. הם גם לטובתנו, הם למעלתנו, כדי שאנחנו נוכל להתנהל בעולם מסודר, ולא כל בוקר נצטרך לנחש מאיפה השמש תזרח. אבל מדי פעם, כשהאנושות מתחילה יותר מדי לחשוב שהכל כאן בטוח, זה טבע, זה מדע, זה פה שום דבר, אז הקדוש ברוך הוא השאיר פתחים במציאות, שדרכם פתאום הכל מתפרץ. פתח אחד זה נס. מגיע נס, שובר את חוקי הטבע, ואז פתאום כולה, וואה, פתאום. עכשיו, הנס יש לו תפקיד כפול, גם בשביל הדבר עצמו, אבל גם כדי להעיד שגם לפני כן מה שהיה, זה הקדוש ברוך הוא. שמש בגבעון דום וירח בעמק הילון, זה אומר שעכשיו השמש עומדת כדי שישראל ינצחו את אויביהם, אבל זה גם אומר שלפני כן, מי שיזריח את השמש והשקיע אותה במשך אלפי שנים, כל פעם בזריחה ושקיעה, זה גם הקדוש ברוך הוא. רק הוא כאילו התרגל. בעצם, טבע זה נס שקורה כל יום. זאת אפשרות אחת, לחריגה. אפשרות שנייה לחריגה זה כל מיני הרגע שמתפרצים, ענני אפר שפתאום עולים, כל מיני צונמים. פתאום העולם בועט. מה שנראה לך, וככה גמרא מסכת ברכות אומרת, שהתפקיד של כל הזוועות האלו והזיקים והברקים, זה הכל לעורר, לפשט הקמיות שבלב. הלב מתחיל להתעקם ולחשוב שהכל כל כרגיל, זה עולם זורם, זה טבעי. פתאום מגיע איזה משהו שהוא לא טבעי, מעיף איזה ענן נפר לשמיים, וכולם יש להם המון המון זמן עכשיו לחשוב מה מטרת העולם, מה תכלית האדם, עוד יום בשדה תעופה, עוד איזה יום, ואחר כל אחד מקבלים מה שנקרא שבוע ביציאה באירופה, עונש מקורי כזה של הקדוש ברוך הוא. אז גם זה סוג של יציאה. מה? סוג של חופה לפות, שהנס בא כן, זה ישר לשם. כי הנס, מן היוצא מן הכלל, אתה לומד על הכלל. כן.
זה
מנהג,
זה כמעט
תמיד
פועל ככה,
מהמנהג,
אבל אפשר
לחרוג
מן
המנהג. כן, נכון. מנהג טוב, אבל לפעמים יש, בא הלכה עוקרת מנהג, אם יש צורך, אז דוחים את המנהג. לכן עשה לפעמים ניסים להיות יוצא מן הכלל, ללמד על הכלל, אין שם, פרשת בו. וכמו כן, אז ככה זה בטבע, וככה זה גם, אתם יודעים, שפת אמת יש לו תמיד, הוא תמיד מצייר שלושה מעגלים. מה שקיים בטבע, בעולם, יהיה חייב להיות קיים גם בזמן וגם בנפש. ראשי תיבות, עשן, עולם של הנפש. אז וכמו כן בנפשות, בחר השם יתברך אותנו, בני ישראל, להיות הנהגה שלנו, לא כדרך הטבע, ללמד על כלל הנפשות. אנחנו מושגחים, וזה מלמד על גם נפשות אחרות. שגם הן מושגחות, שהאנושות מושגחת, היא לא הפקר. מה זה? מלחמה? ויש לדעו זה במעשה דיבור מחשבה, וכמו כן, הגימל מועדות, שנקראו מקראי קודש, יש גימל קדושות כדכתיב, קודש, נכון? דכתיב, קדוש, קדוש, קדוש. ביציאת מצרים היה במעשה. ששינה הקדוש ברוך הוא את הטבע, ובתן תורה בדיבור, וסוכות ענני כבוד עם סוכת שלום. וכמו כן בני ישראל בגימל מועדות זוכים לאלה הגימל קדושות, במעשה, דיבור ומחשבה. גם כן, שלושה זמנים, שהם זמנים מעל הזמן. מה? זמנים שהם מעל הזמן. יום עד אזלין עם כולי יום, זה ככה מכונה יום כיפור. מעל הזמן. ישראל, יש תיאורים במסכת סוכה, מתארים את, טוב, טוב, ברור שיום כיפורים זה ממש, עומדים צפופים, משתחווים רווחים, כל זה תחושה שהיא מעל הזמן, אבל לא רק. גם בסוכות מתארים את צמיחת בית השואבה, אז רבי יהושע אומר שמה, נדמה לי, שכל שבעת ימי החג הם לא ישנו. למה? לא היה זמן. מי זה לזה? מי תמיד ששחר לזה? מי... אז אומרת, אגמר, איך יכול להיות? מה, חייבים לשאול? הכוונה... ויש לנו במיטה, התפצנו אחד על הכתפיים של השני, תופסים תנומה, שבעה ימים, מעבר למושג הזמן, מעבר למושג השינה, גם בנפשות וגם בזמנים, הדבר הזה מתרחש. יש זמן שהוא מעל הטבע. היום אנחנו יכולים להבין את זה יותר עם איינשטיין. נכון, איינשטיין אומר שאפשר לנסוע בזמן. אפשר ללכת כאלה, אם תאיץ חלקיק למהירות האור, אז הוא יעמוד, הוא יעצור. הזמן יתקדם והוא יעצור. אז אנחנו, גם כן אנחנו נוסעים בזמן. הזמן הוא מעל, הזמן של עם ישראל הוא מעל הטבע. לא פועלים עלינו חוקי הזמן, לא פועלים עלינו חוקי ההזדקנות של האנושות. האנושות הרי מזדקנת והולכת. עמים שהיו אימפריות 500 שנה, טורקיה, אימפריה עותמנית שלטה, 500 שנה בכל המרחב, מה נשאר מהם היום? חוץ מצרות לעם ישראל, לא עושים הרבה דברים שלו. אימפריות דעות, הרומאים, וזה, חוץ מספרד, ספרד הייתה, או אימפריה היום, חוץ מכדורגל, וגם זה לא משהו, לא... לא, לא, לא מככבים. מה אתה מחייך? אני אמרתי את זה, אמרתי את זה במקרה. לא, לא ש... אה? מה? אני אומר, חוץ מכדורגל, וגם זה, מתי פעם האחרונה הם זכו באיזה משהו עולמי, לא בתוך ה... זה שלהם. אה, אתה נורא. תעשו חשבון. תעשו חשבון ספרד. בואו נסגור איתו חשבון, בסדר, כי אנחנו לא אוהבים אותה מאז גירוש ספרד. יש פה טולדנו? טולדנו זה שם משפחה, טולדו, נו. מגורשי טולדו, שבשם משפחה אמרו, אנחנו מגורשים וגם לא נחזור, שתרצו אותנו. מאז שספרד גירשה את היהודים, מדינה נכשלת. פשוט ככה, תנסו לחפש את ספרד, עושה איזשהו משהו משמעותי בהיסטוריה האנושית, מאז גירוש ספרד, כלום. מי הוא מה שגילתה את אמריקה וכל הזה? מלחמת העולם הראשונה, מלחמת העולם השנייה, משהו, כלום, סיאסטה, קצת מוזיקה, וכדורגל, וזהו. ברית המועצות? משנות ה-90. טוב, שמה זה, הלאה. כי עסוקה היא למעלה מהשגת האדם, והיא בחינת מחשבה רמז לדבר, בצילו חימדתי וישבתי, ושבת כל הגימל קדושות, שיש גימל שבתות, גימל פעמים, טוב, זה נעזור. קיצור, הבנתם? מעל הטבע. הלאה. במדרש, מה כתיב? למעלה, לא יהיה בך אובו עידוני, אדם עוד הכתיב, היית רק למעלה ולא תהיה למטה. אז זה המשך של הדבר הקודם, ואני לא יודע אם דיברנו על זה בשבוע שעבר, דיברנו על זה, או נדבר על זה אבל עוד פעם עכשיו. התורה אוסרת עלינו ללכת ולדרוש אל האובות ואל העידונים. נכון? למה לא? למה לא? בוא נצא עם קודת הנחה שזה אמת, שהם יודעים לכוון. באמת, יש כאלה שאתה הולך אליהם גם היום, כל מיני מחשפים, מגידי עתידות, שהם יודעים להגיד לאדם מה יהיה. יודעים להגיד לו, למה לא? אז מה הבעיה? חוסר, מה? יפה, זו תשובה אחת. נגיד שאומרים לך, תשמע, בעוד שנה וחצי יהיה לך, לא יודע מה, לא עלינו, למה נדבר שלילי, בוא נדבר חיובי, תזכה בפייס. אז בעוד שנה וחצי, כשיבוא לי הפרס, אז, בזמן הנתון, יהיו לי גם את הכלים להתמודד עם רוב ברכה, כי רוב ברכה, שאין כלים להתמודד איתה, נהפכת מהר מאוד לרוב כללה. היא מציפה אותך, ואתה מתחיל להתבטא, לא לעבוד, ממש יכול להפך לכללה ולפרק את הבית, את המשפחה. בדיוק, אבל כשזה יגיע אליי, אם הקדוש ברוך הוא הביא לי ניסיון, הקדוש ברוך הוא לא נותן שטר לא פרוע עד הסוף. אם הוא מביא ניסיון, הוא מביא את הניסיון, ויחד איתו הוא מביא גם את הכוחות להתמודד. ככה זה בברכה, והלכת כמה וכמה אם זה בדבר באמת לא טוב. אם אומרים לאדם בעוד שנה וחצי, לא יודע מה, תפוטר במקום העבודה. מה אני אעשה? אבל בעוד שנה וחצי שהדבר הזה קורה לו, אז הוא אומר, יש לו את הכוחות להגיד הכל לטובה, וזה לברכה, ויצמח מזה משהו טוב. אפילו הרב קוק אומר שהסיבה שהאנושות גילתה את הסיפור של כוח המשיכה בשלב יחסית מאוחר, מי גילה את זה? ניוטון גילה את הגרביטציה, נכון? את כוח... כן, ניוטון גילה את זה. הוא אומר, כי אם היום גילים את זה לפני כן, הורים לאנשים, אתם יודעים, בעצם כדור הארץ הוא עגול, ויש כוח, לא רואים אותו, שהוא נקרא גרביטציה, שהוא מדביק אותו. מה הגרביטציה? זה גרביטציה. עוד שנייה הוא מסתובב, אנחנו ניפול, כל אחד היה מחזיק איזה עמוד, זה לא זז. היה צריך לחכות לאיזו התבשלות של האנושות, למופשטות, כדי שאפשר להבין את זה. אנחנו היום זה ברור לנו, מה... תאמינו לי, אני גר, אני נוסע כאן, אני לא מעל נטבג. אחרי כל מה שאני יודע על כוח העילוי וכוח הכיבוי וכוח הזה, אני עדיין לא מבין איך הדבר הענק הזה בשמיים ולא נופל. כשהם נוחתים, נוחתים לאט, מישהו שיחזיק מלמעלה. טוב, בסדר, צריך איזו יכולת הפשטה מסוימת. אז לכן זה, אתה צודק, תשובה מספר אחת. תשובה שנייה, שהיא יותר... אתה אמר, אתה מקבל ידיעה לפני הזמן, אין לך את הכלים להתמודד איתה. אז לכן, לא טוב לדעת מה עתידות. התשובה השנייה היא, למה זה נקרא תומעה? בגלל שבאמת, באמת, אין לנו עתיד. אין לנו עתיד. זאת אומרת, אין לנו עתיד? אין עתיד. מה יש? הווה. העתיד הוא לפי ההווה. אם תעשה תשובה, נשתנה העתיד. יכול מאוד להיות שעכשיו נגזרה עליך גזרה מסוימת. אבל אם תעשה תשובה ותתפלל, תשתנה. הגזרה נגזרה על בן אדם שהוא בגובה 500, אתה כבר עלית לגובה 1000, זה כבר לא שייך אליך. אז מי שהולך לעתידני כזה, לזה מחשב כזה, שאומר לו מה יהיה, בזה הרגע הוא נעל את עצמו בתוך העתיד שלו. זהו. אתה הולך לזה מגל את עתידו, תסתכל. שלושה ילדים. זהו, נגמר, לא יותר. אתה נעול. גם אם אתה בפנים, אתה כבר שבוי. אומר את זה המלבים על שאול. מה? שנייה, אני אסביר. אומר את זה המלבים על שאול. המלבים אומר שבדברי הימים כתוב ששאול נענש על זה שהוא שאל באוב, גם לשאול באוב לדרוש. אומר המלבים, מה רוצים משאול? הרי הוא פנה לקדוש ברוך הוא באורים בתומים, בכהנים, הקדוש ברוך הוא לא ענה לו, אז הוא רק צריך לדעת מה לעשות. אומר המלבים, הייתה לו טעות אחת, שהוא לא התפלל. בגלל שהוא שמע מבעלת האוב, שהוא הולך למות מחר במלחמה, הוא הפסיק להתפלל, ואומר, ואם היה מתפלל, לא היה מת. הייתה נדחת הגזרה. נדחת או מתבטלת. ובגלל שהוא שמע ממנה שהוא מת, אז טוב, אז הגזר די. שואל כאן, ישי לזהר, רגע, מה נבואה? אז קודם כל, תשובה מספר אחת, נבואה, רוב הנבואות בכלל הולכות על ההווה, לא על העתיד. הנביא בא להגיד לך מה לעשות היום. לא מה לעשות, ועוד, מה עכשיו לעשות. הדבר שני, זה אותה תשובה שעניתי למי זה שם שמתאפץ. יכול להמשיך. זה בדיוק ההבדל, האם זה מגיע ממקורות של קדושה או של תומה? נביא גם, גם נביא שפעם אחת עשה דבר כזה, חטף בראש. שהגיע ישעיהו לחזקיהו ואומר לו, אתה מת. צב למתך כי מת אתה ולא תחי. מה אמר לו חזקיהו? החוצה מהחדר. תצא מפה. אני יכול לתקן את זה. כך מקובל מבית אבי אבא, אפילו חרב חדה מונחת, על ימי עצמו מלאב חמים. אז מי שהולך לכאלה שמגלים לו מה העתיד, מכניס את עצמו לתוך מסלול שהוא כבר לא יכול לתקן. ואנחנו יודעים שיפה צעקה לאדם בין לפני גמר דין, גזר דין, בין אחרי גזר דין. יש אפשרות לתקן, לעשות תשובה. העולם הוא דינמי. לא, אנשים רוצים לדעת מה יהיה, זהו, אני על המסלול, זה מתאים לגויים. הגויים הם על מסלולי כוכבים ומזלות, זה המסלול שלך, אתה שור עם דלי, פיצוץ, חבל הזמן, ואתם בעוד שנה וחצי, יהיה לכם... אבל לעם ישראל, למעלה מן הזמן, למעלה מן המזל. כלומר?
אולי כעם יש לנו איזה משהו שהוא כן, הוא חתוך, לא משנה מה תעשה, עם ישראל בסוף.
כן, זה קשור, זה קשור. אבל ברמה הפרטית, כל אחד יכול לבחור, אם הוא חלק מהתהליך, הוא לא חלק. העניין הוא כי הנהגתו יתברך עם בני ישראל הוא שלא כדרך הטבע. כי נכתיב הגויים אלה אל מעוננים ואל קוסמים, ישמעו, ואתה לא כן נתן לך השם אלוהיך. נביא מקרבך, ככה, יקים לך השם אלוהיך, אליו תשמעו. פירוש כי יש בטבע חוכמות וידיעות הטומאה. זה קיים בטבע. ולפי רוב התדבקם במתים וטמאים יודעים אלה הידיעות. המתים יודעים. יש גם בגמרא מסכת ברכות, שהיו כל מיני כאלה שהיו שומעים את המתים מדברים ביניהם. אפשר לקבל ידיעות מצינורות של טומאה. יש סיאנסים וכל מיני דברים כאלה. אבל בני ישראל, עד רבה. כפי טעת הכהנים מכל טומאה, בזה יודעים דעת עליון. אנחנו לא צריכים לשאוב את הידיעות שלנו מהמקורות האטומים והסתומים והטמאים. אלא מהתורה, מדברי הנביאים. זה שנאמר, לא כן נתן לך השם אלוהיך. דעית שהיה העולם מרחיב והולך עד שאמר לו הקדוש ברוך הוא די. והיינו שהיה מתגשם הטבע ביותר מדי, עד שהקדוש ברוך הוא אמר לזה די. וניצא שלפי רוב התגשמות נדבקים בטבעיות. יש איזה יכולת להידבק בצדדים הטבעיים של העולם ולהצליח דרכם לנחש או לגלות מה יהיה. זה לא עם ישראל. עם ישראל לא מגיע מהמקום הזה בכלל. עם ישראל מגיע ממקום הרבה יותר מתקדם, הרבה יותר עמוק, ממקום של טהרה. אבל לבני ישראל ניתן השורש והרוחניות. זה שכתוב, אמור ואמרת. אמור, כן, אמור אל הכהנים בני ישראל ואמרת אליהם, לנפש לא יתמה בעמם. הכהנים, אתם יודעים, זה גם ההבדל בין, בכלל, בין הכהנים בעם ישראל לכהנים באומות העולם. עכשיו מתגלות כל הפרשיות פדופליה בכל רחבי אירופה, מתברר שהכמרים הפרושים לא כל כך פרושים. קצת, זה, כן, תוקפים ילדים שבאים שם לכנסייה להתפלל. אז בעם ישראל, הכהן הוא דוגמה ומופת לחיים מתוקנים. בטח שהוא נשוי, בטח שיש לו ילדים, כהן גדול בלי אישה, הוא לא יכול לשרת. אבל הכהנים זה, כשאתה רוצה לראות מה זה חיים, איך נראים חיים באמת, איך נראים חיים שלמים, איך נראים חיים מלאים, תסתכל על הכהן. חיים בשמחה, חיים בצניעות, חיים בטהרה, חיים בקדושה, זה חיים. אז לכן הכהנים, באמת, למה להבדיל את הכהנים מהטומאה? מה הסיפור? כי הכהן הוא חתיכת חיים מהלכת. וכל מה שקשור אל המוות, הוא צריך להתרחק ממנו. אנחנו, בשר ודם, אני מדבר על עצמי, אני לא כהן, אז אנחנו, מה לעשות, אנחנו גם נגועים בחולשות, אבל צריך שלפחות יהיה קבוצה אחת באומה שהיא רק חיים. חיים עד העולם. אז הם מנוקים מכל הדבר הזה, כן.
יש דברים בפרשה שהוא חוזר על השלים בפרשה קודמת? שקדושים, אז אחרי קדושים, ואותם מושגים חוזרים על הכהנים. הרי בישראל הוא חייבים לעשות איזה כהנים פתוח הרבה מהזאת.
תרצים. מתרצים את זה, יש חזרות, מתרצים את זה. עכשיו, נמצא לפי רוב ההתגשמות, כן, אבל לבני ישראל ניתן השורש והרוחניות. דרך אגב, זה נכון, אבל מה שאתה אומר, שבכל אחד מישראל קיים ניצוץ של כהונה. איך יודעים? אם הכהונה היא שבט סגור, בינה לבין עצמה, מה היה צריך להיות? שמתחתנו גם בינה לבין עצמה. שכהן ייקח בת כהן. אתה רואה, זה לא ככה. אתה ישראל? אתה ישראל? כהן, לוי ישראל, מה אתה? אתה ישראל. יש מצב שיש לך יש מצב שיהיה לך נכד כהן, נכון? לא פשוט מתחתן, יש לך ילדים, בת, תתחתן עם בן שהוא כהן, אתה מסודר? יש לך נכדים כהנים? כל אחד צריך כאלה, מה? כן, מה, זה בתור אתה תהיה זה. אז זה שכל אחד מישראל הוא קרוב משפחה של איזה כהן, או יש לו איזה... כן, אמא של אשתי היא בת כהן. אז יש לנו איזה כהונה במשפחה. דודים של אשתי הם כהנים. אני מסודר, אני מגיע בית המקדש. ישר אני במשפחת כהן, כולם יודעים לי. שלום כהן! ידאג לנו פה. נגמר הסיפור, חבר'ה. כל... אחרי זה לבוא אליו להירשם. וזה שנאמר, אמור ואמרת, כי באמת הכל נעשה על ידי 10 מאמרות. אבל לבני ישראל ניתן שורש המאמרות, שעליהם נאמר, אמרות השם, אמרות תאורות. אבל הטבע נעשה אחר כמה מדרגות וצמצומים. טוב, בואו נראה עוד קצת את הדבר האחרון. משהו ככה קצת לרשב"י. בפסוק, ונקדשתי בתוך בני ישראל, אני השם המוציא אתכם מארץ מצרים, דרשו חז"ל, על מנת כן הוצאתי אתכם, שתקדשו את שמי. דיני בני ישראל מצווים למסור את הנפש על קדושת שמו יתברך. מה שראינו מקודם, בוודאי נמצא זה הכוח בכל איש ישראל שיוכל לבטל כל הטבע. וביציאת מצרים, שעשה לנו השם יתברך ניסים, הוציאנו מן הטבע, ועל ידי זה בכוחנו לבטל כל דבר טבעי. כמו שכתבתי במקום אחר, פירוש, נתת ליראיך נס להתנוסס. הקדוש ברוך הוא נתן לנו נס כדי שנהיה ניסים בעצמנו. אנחנו בעצמנו נס מתנוסס, סס, סס, סס. או, וזה עניין ימי הספירה אחר יציאת מצרים. שצריך לקבל הערת הניסים בנפשותינו, להיות נמשכים אחר דרך הניסים ולבטל כל הטבע. ספירת העומר, 7 שבועות, עוברים על 7 עמידות, עוברים על כל התכונות, מתקנים כל דבר, מכינים את עצמנו לקראת מתן תורה, לקראת יציאה מן הטבע. תורה היא מעל הטבע. צריך שמי שיקבל אותה. אז לכן בעצם ספירת העומר זה זמן של הכנה, זמן של קליטה. לא סתם רשב"י, שהוא עומד בלב ספירת העומר, כן? הוא מעל הטבע. 13 שנה במערה, בלי לאכול, חרובים ומים, מים חלבונים קצת, מים איזה, פחמימות, בלי בגדים, בעצם מין, כמו משה רבנו שעלה להר סיני, ככה רשב"י נכנס לתוך המערה, יוצא, כל מקום שיוצא, נותן בו את עיניו, שורף, משהו מפחיד מאוד, שהוא נפטר, שאש מקיפה את ביתו, איזה מין גילוי אלוקי עליון מעבר לעולם הזה, ובאמת אנחנו רואים, 600,700 מיליון יהודים, 1.5 מיליון יהודים, עוד כמה, מגיעים לציונו של הקדוש של רשב"י במירון, הכוח של הצדיק הזה ממשיך ללוות אותנו עד היום. וזה עניין ימי הספירה אחר יציאת מצרים, צריכים לקבל הארת הניסים בנפשותינו, להיות נמשכים אחר דרך הניסים ולבטל כל הטבע. וזין המידות שבאדם אליו יתברך. הכל מתבטא אליו. מתקנים כל דבר. חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד, יסוד, מלכות, עשיית החסדים שלנו, הגבורות, הצמצומים שלנו, הרצון שלנו לנצח ולהתנצח, היסוד, כוחות היסודיים בנפש, כוחות הפריה והרבייה, הוד, יכולת ההודעה, רק בוא אומר זה הוד שבהוד, יכולת להודות על ההודעה, שאני בכלל יכול להודות, זה עצמו סיבה להגיד עליה תודה. מתקנים את כל מידות הנפש, עוברים, זה כמו אתה מסובב יהלום מכל הזוויות, אין שיוף לכל מקום, ככה מכינים את עצמנו היטב היטב לקראת מתן תורה. וכוח יציאת מצרים יכולים לבטל כל הטבע, כאן נזכר להם, לקח תלה כתוב מצוות קידוש השם ביציאת מצרים. חזק וברוך, שבת שלום.